טוב, אנחנו בדף צדיק עמוד א', כל ישראל. מה זה הספר שאתה מחזיק? זה לא גמרא. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. התחלנו ללמוד את הנושא הזה, הנה שם יש להם כל המסכת. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, אבל בזה עסקנו הרבה, שנאמר ועמר כולם צדיקים. תודה רבה. אז דיברנו גם על הקושי שיש באמירה הזאת, מה זאת כולם צדיקים? הרי בכל ציבור, בכל עם יש צדיקים ויש רשעים, אז מה, כולם צדיקים? אז דיברנו שצריך לנקד את זה אחרת, לפסק את זה אחרת, זה נכון. ועמר כולם, פסיק, כשהם כולם ביחד אז הם צדיקים. זאת אומרת, אם אתה מסתכל מצד הכלל אז כולם צדיקים, אם אתה מסתכל מצד כל פרט ופרט, אז יש לפעמים שהוא צדיק, לפעמים שהוא בינוני, לפעמים שהוא רשע. אבל איפה כתוב שיש להם חלק לעולם הבא? זה מה שלא כך ברור. כן? שנאמר, מאיפה לקחת שיש להם חלק לעולם הבא? שנאמר, ואמר כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ. איפה כתוב עולם הבא? הבנתם את השאלה שלי? הבנת את השאלה שלי? הבנת את השאלה? חלק מהעניין של השיעור זה שמקשיבים לשיעור ומתמקדים. כן, כן, אבל זה לא עד כדי שזה מונע את ההקשבה. אני חוזר עוד פעם רביעית, כל ישראל ישלם חלק לעולם הבא, שנאמר ואמר כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ. איפה כתוב בפסוק שיש להם חלק לעולם הבא? אז מה, אבל המשנה אומרת שזה כן כתוב, שהרי מביא הפסוק שנאמר ואמר כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ. מכאן שיש להם חלק לעולם הבא. איפה כתוב עולם הבא? ירשו ארץ. אם כן, ארץ זה עולם הבא. איך אפשר להבין שארץ זה עולם הבא? לפעמים יש מה שנקרא הארץ העליונה. כן, זה כינוי לעולם הבא. העולם הבא נקרא ארץ. עכשיו זה מובן מה הייתה השאלה? כן, גם התשובה. כן, זה התשובה שנותן הרמב״ם. אבל שוב, זה לא פותר לנו את הבעיה, כי בסדר, נגיד ארץ זה כינוי לעולם הבא, אבל למה ארץ זה כינוי לעולם הבא? הרי ארץ בדרך כלל זה כינוי לארץ ישראל, נכון? והענבים ירשו ארץ, מה? לארץ ישראל. כשהתורה מבטיחה לנו ארץ, היא מתכוונת לארץ ישראל, הגיאוגרפית, הממשית, לא משהו רוחני מופשט. אלא שיש כנראה יחס בין הארץ הזאת, ארץ ישראל, לבין עולם הבא. הייתי אומר כך, כל עולם הוא עולם בפני עצמו, עולם הזה עולם בפני עצמו, עולם הבא עולם בפני עצמו. אבל יש נקודת השקה בין העולמות, נקודת ההשקה בין העולמות זה ארץ ישראל. יוצא שמי שיורש את הארץ, יש לו חלק לעולם הבא. לכן אמרו רבותינו, כל המהלך ארבע אמות בארץ ישראל, זוכה לחיי העולם הבא. כן, כי יש יחס בין הדברים. עד כאן מובן? טוב. כן. נכון, מצאנו ששלוש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, לכולם לא ניתנה נילה על ידי ייסורין, והם תורה ארץ ישראל בעולם הבא. אז לפחות אומר, זה אומר שיש איזה מכנה משותף, איזשהו יחס בין ארץ ישראל לעולם הבא. כן, גם עוד מקום, לעולם ירשו ארץ, נצר מטעי מעשה ידי להתפאר. מה זה נצר מטעי? היה צריך להיות נצר מטעי, וכן כתוב נצר מטעי. אלא זה ההסבר, מדוע יש להם חלק לעולם הבא? כי הם הנצר של כמה מטעים. ברגע שיש מספר מטעים, יש אחד מימין, יש אחד משמאל. אז הנצר הוא אמצעי. מי שמדרגתו, המדרגה האמצעית, הוא שייך אל הנצח. מסביר המהר"ל, כל דבר שהוא בקצה הוא מוות. כן? הקצה זה מיטה, מה שבאמצע זה החיים. אז נצר מטעי, התכונה האמצעית של עם ישראל, שמביאה אותו לאמונת ייחוד המידות, אמונת ייחוד השם, ועוד כמה דברים אמצעיים כאלה, זה המקנה להם חיי העולם הבא, שהם חיי נצח, שהם אמצעיים, שאין בהם קצה. מה? שני מטעים. נכון, יכול להיות שניים. אבל איך יש נצר לשני מטעים? הכתוב אומר נצר מטעי. אז מטעים זה לשון רבים, נצר לשון יחיד. איך יכול להיות נצר יחיד ליותר ממטע אחד? אלא שהוא הנצר שמבין שני המטעים, נכון? מדרגה אמצעית. זה משמעות גם של מעשה ידי, שתי ידי, לא מעשה ידי אלא מעשה ידי. להתפאר, מידת התפארת היא לפי הקבלה היא מידה אמצעית בין הספירות. זאת אומרת שהאומה הישראלית אחוזה בנקודה האמצעית של העולם הרוחני, ולכן יש להם חלק לעולם הבא. פשוט. כן. נצר זה כמו ניצן. זה משהו שיוצא משורש. כן, ויצא חותר מגזע ישי ונצר משרשה יפרה. כן, נאמר על המשיח. נקרא נצר. נכון, מאה אחוז. אז שותפות זה אמצעיות, להיות שותף זה להיות אמצעי. עכשיו אני רוצה להבין מה זה לגבי המילה ארץ. כן, התחלתי קצת שארץ זהו הארץ העליונה לפי הפרשנות של הרמב״ם, או שזו ארץ ישראל ויש לה השקה עם העולם הבא. אני רוצה כאן להדגיש עוד נקודה שעמוקה מאוד, שעליה המהר"ל רק רומז בספרו דרך חיים בהקדמה, לא בהקדמה, בפירוש למשנה הזאת. יש הקדמה ואחר כך יש פירוש למשנה הזאת, שהארץ היא במהותה אמצעית. מדוע? כי כל העולם כולו מסתובב, כל העולם כולו בתנועה, והארץ עומדת. אז מה שעומד יש לו סגולת הנצח. זאת אומרת שבתוך כל ההוויה כולה יש נקודה שאפשר לכנות אותה הנקודה האמצעית, והנקודה האמצעית היא הנוכחות האלוהית בתוך העולם. הדבר הזה מסביר כמה דברים תמוהים, שלמשל כשמשתחווים לפני הקדוש ברוך הוא, לאן פונים הפנים? לא, מה פתאום? לארץ, כלפי מטה. כן? סתם ככה אתה אומר אלוהים בשמיים, אז מה אתה פונה כלפי מטה? תתפנה את הראש כלפי מעלה, נכון? אלא אתה מחפש את הקדוש ברוך הוא שמה, למטה, בנקודה הפנימית. ועל זה אמר רבי אברהם אבן עזרא בפיוטו, בפיוט הקדמה לברוך שאמר, שאומרים אותו ביום הכיפורים בחלק מהקהילות, השתחווה אפיים ארצה כי אין למטה ממנה. מה זה כי אין למטה ממנה? אז אפשרת אפשר להגיד, אם הייתי יכול להשתחוות במקום יותר נמוך הייתי עושה את זה, אבל אין יותר מקום יותר נמוך, אז השתחווה אפיים ארצה כי אין למטה ממנה. או שהוא התכוון לרבוס, כי האין, אין סוף, למטה ממנה. והראיה זה המשך הפסוק, את נפל לפני עליון גבוה על כל גבוהים. זאת אומרת שהוא מחפש את העליון הגבוה על כל גבוהים, מחפש אותו למטה. או, אז בנקודה האמצעית של המציאות, שם יש נוכחות נסתרת של האלוהית, של האלוהות. בסדר? במובן. מה? לא אמרתי שהיא ישרה, אמרתי שהיא עומדת, היא באמצע, כן. כדור הארץ, כן? כל העולם כולו מסתובב, וזה עומד, והארץ לעולם עומדת. לא, במובן הזה זה כל כדור הארץ כולו. וארץ ישראל היא תמצית כדור הארץ, אבל כדור הארץ בכלל לא, הוא עומד. מה זה מסתובב? אם הייתי מסתובב הייתי תופס את הקירות כדי לא ליפול, נכון? הוא כבר פסקה אינקוויזיציה נגד גלילאו שהארץ עומדת באמצע ולא זזה, נכון? נכון או לא? אז מה אתה אומר שזה זז? מה? הוא טוען שכדור הארץ מסתובב. מה זה צודק? אז למה אתה לא תופס את הקירות? אתה טיפול עוד מעט.
לא מרגיש.
זאת אומרת שבעולמנו אנו הארץ עומדת, זה הכל. טוב, מה אכפת לי מה אומרים אסטרונומים? מה, הם למדו תורה? טוב, אז בואו נעבור עכשיו להמשך המשנה. אחרי שאנחנו דיברנו די באריכות על המשפט הראשון, שהוא כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר ואמר כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ נצר מתי מעשה די להתבהר, אנחנו יכולים לעבור אל המשפט הבא, ואלו שאין להם חלק לעולם הבא. עכשיו אם אנחנו מחפשים רשימה של מי שאין לו חלק לעולם הבא, יש בתלמוד רשימה די ארוכה אפשר להגיע בערך ל-30 סוגים של אנשים. המלבין פני חברו ברבים, והמתגאה על הציבור, כל מיני דברים כאלה, שאין להם חלק לעולם הבא. וכאן המשנה בחרה בשלושה בלבד. נשאלת השאלה, למה? כן, אפשר להגיד עוד כמה.
תנא ושיער.
תנא ושיער, שאלה למה הוא שיער. תנא ושיער זה ג'וקר, זה קלף שאתה מוציא, שאין לך תשובה, אבל צריך להבין למה. תנא ושיער, ולמה שיער? כלומר, למה אתה אחר דווקא באלה? מה? מה? אתה אומר, אלה לא יכולים לעשות תשובה? למה שלא יכולים לעשות תשובה? אחי, יש דבר שעומד לפני התשובה? כן, בבקשה. ביטוי הג'וקר, שאני השתמשתי לא נכון, לא אני השתמשתי, הוא השתמש. כן, טענה ושייר. כלומר, הוא שנה לנו רשימה, אבל לא השלים אותה, שייר. זו נשון להשאיר. זה ביטוי שמצוי בתלמוד הרבה פעמים. טענה ושייר. כן, אבל זה לא מסביר. זה רק מתאר את העובדה. כן, אז להבין מה הוא בחר כאן. הוא בחר מה שנקרא יסודות האמונה. כלומר, יש מי שאין לו חלק לעולם הבא, מצד שהוא כופר ביסודות האמונה. והם שלושה אנשים. עכשיו, אני לא כך מבין את הסיפור הזה. מי שכופר באמונה, אז זהו, אין לו חלק לעולם הבא. זה קצת מוזר. כי אם אמרת בהתחלה כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, אז זה משהו מאוד רציני. זה בא לומר... אם אמרת כל ישראל שהם חלק לעולם הבא, זה משהו מאוד רציני. זה אומר שיש מציאות מאוד מאוד נצחית בנפש הישראלית. כל ישראל. זאת אומרת שהטבע הפנימי של נשמת היהודי זה עולם הבא. אז בגלל שמישהו אמר איזה שטות, זהו, נגמר. אני בשאלה, כן? אני רוצה להבין שאלה, זה הרבה יותר חשוב לפעמים מאשר לנסות להבין תשובות. קודם כל להבין את ה... את הזעזוע שראוי לחוז בנו כשאנחנו קוראים משפט כזה. יש מישהו שאמר איזה שטות, כן? אתה אומר לו, תגיד, מי נתן לנו את התורה? לא יודע, אני קראתי ביקורת המקרא שיש חמישה מחברים ויש עורך וזה. אין לך חלק לעולם הבא. אמרים, הלו, מה זה הסיפור הזה? אני רק אמרתי מה שאני חושב. וגם מה שאדם חושב זה עדיין הקליפה החיצונית של האישיות שלו, זה לא? אז מה, בגלל זה קוראים לעולם הבא? אתם מבינים פה את הקושי העצום שיש באמירה הזאת. יש בנצרות זה מאוד מצוי, כן? בנצרות אומרים, מי שלא מאמין ככה וככה, בדיוק בצ'ופצ'יק של הקומקום של הדוגמה ההיא, זהו, הלך עליו. אבל אם הוא מאמין בצ'ופצ'יק הפוך, יש לו חלק לעולם הבא. כן? זה דברים שאין הדעת סובלתם. הרי לכאורה, המעשים, ההתנהגות המוסרית של האדם, הערכים שאליהם הוא נאמן, זה הקובע את חלקו בנצח. ולכן, תסתכלו בגמרא, כתוב אחרי כמה שורות, יש שם ההתחלה של הגמרא, גם, בגדול, נכון? גימל מם. הגמרא אומרת, וכל כך, למה? צריך להבין את העומק של השאלה, וכל כך, למה? היה אפשר לכתוב, למה? אבל הביטוי וכל כך מראה שלפי הגמרא זה לא סביר. לא סביר שאדם בגלל אמונתו לא יהיה לו חלק לעולם הבא.
קיצוני מדי.
כן, זה קיצוני מדי. כי הרי הקדוש ברוך הוא נתן לו עולם הבא. אז בגלל מה שהוא חושב, בגלל מה שהוא אומר, זהו, לקחת לו את העולם הבא? זה כמו שאדם יגיד, אני קוף. הוא חושב שהוא קוף, הוא מתנהג כמו קוף. ואז הוא יפסיק להיות אדם? הוא ממשיך להיות אדם בכל זאת. אז גם כן, בגלל שאדם חשב כל מיני שטויות, אז אין לו חלק העולם הבא? הדבר הזה הוא פשוט סתירה פנימית, הייתי אומר. חוסר לוגיות מוחלטת. לכן אומרת הגמרא, וכל כך, למה? עד כאן מובן? טוב. אנחנו לא נקרא בינתיים את התשובה של הגמרא. כי זה עד לא הזמן. אני רק רציתי שנתעורר לשאלה. טוב. ואלו שאין להם חלק עולם הבא. עכשיו, אם אנחנו מדברים פה על יסודות אמונה, ולכן אלה דווקא נבחרו ולא אחרים, אני קראתי ברמב״ם שיש כמה עיקרי אמונה? 13. פה הבריאות. המשנה אומרת לנו שלושה. מה קרה? שלושה? אני חשבתי 13. אלה השאים אנחנו שמים לב. השלושה כוללים את כל ה-13. אבל הייתי רוצה להבין את הסדר קצת. מה העיקר הראשון לפי הרמב״ם? אמונה במה? כל השלוש עשרה זה אמונה. אמונה במה?
מציאותו של.
מה? מציאותו של? מציאות השם, בסדר. מציאות השם, נכון? אדם שלא מאמין במציאות השם, איך קוראים לזה? אפיקורוס. בסדר. מה העיקר השמיני, לפי הרמב״ם? השמיני, כן, השמיני. תורה מן השמיים. נכון? מי שכופר בזה, זה נקרא האומר, אין תורה מן השמיים. בסדר? מה העיקר ה-13 לפי הרמב״ם? משיח זה 12, נכון? מה ה-13? תחיית המתים. יפה. אז למה הרמב״ם שם את תחיית המתים בסוף, את מציאות השם בהתחלה? האם אתם מוכנים בבקשה להפעיל קצת, קצת את המכונה החושבת שבכם? אני צריך לעשות את כל העבודה. הסדר של הרמב״ם הוא הגיוני. כי הרי כדי להחיות מתים, צריך שיהיה אלוהים שיעשה את זה. אז קודם כל צריך להגיד שיש אלוהים. אחר כך צריך לספר לנו בכלל שהוא מתעניין במה שקורה כאן. ההתעניינות שלו בא לידי ביטוי בזה שהוא נתן תורה. ואז ממילא, אפשר כענף מסתפח מזה שהוא יחיה את המתים. עכשיו, במשנה אנחנו רואים הפוך, ואלו שאין להם חלק לעולם הבא, האומר, אין תחיית המתים מן התורה, הוא כופר בעיקר ה-13, ואין תורה מן השמיים, הוא כופר בעיקר השמיני, והאפיקורוס, הוא כופר בעיקר הראשון. זה לא מובן. אם אתה רוצה ללמד אותי את יסודות האמונה, תגיד, אפיקורוס, האומר אין תחיית המתים מהתורה, ואומר את תחיית המתים, ואומר את תחיית המתים. מה? נכון, אז מה? אבל אתה אומר שהכפירה יותר מצויה בכיוון ההפוך. זאת אומרת, יותר סביר שאדם יכפור בתחיית המתים מאשר שיכפור במציאות השם. כן, כלומר, לא סביר בכלל שאדם יאמין בתחיית המתים אם הוא לא מאמין בשם. נכון? אז זאת אומרת שבכפירה הולכים בסדר ההפוך. אבל לומר את האמת, אם זה היה כתוב בסדר הישר, לא היית שואל גם כן. כן, בבקשה? אתה אומר, יש פה שרשרת. מי שלא מאמין בתחיית המתים, סופו שלא להאמין בתורה מן השמיים, וסופו שלא להאמין בשם. זה יפה, אבל המציאות מורה את ההפך. שיש הרבה אנשים שמאמינים בשם, או אפילו בתורה, ולא מאמינים בתחיית המתים. כלומר, אנחנו לא רואים קשר הכרחי בין האמונות האלה. כלומר, יש סדר לוגי של שרשרת, אבל לא בכיוון ההפוך. האמת היא, הייתי אומר ככה, כשהרמב״ם כתב את ה-13 עיקרים, זה לפי סדר חשיבות. זה חשוב מאוד שיש אלוהים. זה גם חשוב שיש תורה, קצת פחות חשוב שיש תחיית המתים, נכון? למשל, הרמב״ם באיגרת תחיית המתים היה צריך להצטדק, כן? טענו שהרמב״ם לא מאמין בתחיית המתים, והביאו לזה מספר הוכחות. אחת ההוכחות שהביאו זה שהרמב״ם, כשהוא מדבר על 13 העיקרים, על כל ה-12 הוא מדבר באריכות, תחיית המתים הוא אומר, הוא תחיית המתים. טיפ, כלומר. כן? כאילו שיש לו בעיה עם זה, ולכן הוא לא דיבר על זה. כן? ככה טענו נגד הרמב״ם, והרמב״ם כתב בשביל זה את איגרת תחיית המתים, שבה הוא מסביר שזה שקר, שזה סתם השמצה, לא בסדר. אבל הוא צריך להסביר מדוע הוא לא העריך בתחיית המתים. הוא אומר, זה שאני לא הערכתי, כי זה נס. ואין מה לעשות עם נס. כלומר, נס זה... אנחנו מצמצמים אותו כמה שיותר, גם מדברים עליו כמה שפחות. כלומר, עבור הרמב״ם, כן, יש פה הודעה במקצת, אבל פי שהוא מאמין בתחיית המתים, אפשר להגיד שהוא משקר. אבל זה לא מסתדר לו, אפשר לומר, עם הציור הכללי של העולם הפילוסופי של הרמב״ם. כלומר, אם לא הייתה תחיית המתים, הרמב״ם היה ישן בשקט. אבל מה אפשר לעשות? יש לנו מסורת אמינה מפי הנביאים, מפי החכמים, שיש תחיית המתים, אז אנחנו מאמינים בזה. אבל סך הכל, זה לא משתלב באופן הרמוני בכללות האמונות. במשנה אנחנו רואים כיוון הפוך. היסוד של האמונה זה תחיית המתים. והייתי אומר את זה כך. אלוהים שלא יודע להחיות מתים, אז בשביל מה הוא קיים? שילך הביתה. כלומר, אם אתה אומר, יש אלוהים, אבל הוא לא מתערב במה שקורה. אז זה נקרא קיים או לא קיים, בעצם זה אותו דבר. מבחינה קיומית אין לי שום הבדל. אתה אומר לי שיש ראש לפירמידה, אבל ראש הפירמידה לא אכפת לו. אז יש ראש, אין ראש לפירמידה. לא מעניין. אתה אומר שהוא מתערב. הוא מתערב, אבל הוא לא מחיה את המתים. אז בשביל מה הוא קיים? הרי המוות בסוף זה חלק, זה הכוח המנצח את הכל בסוף. כלומר, אם אתה אומר שאין תחיית המתים, אז אתה אומר שהעולם בסופו של דבר פסימי. כי זה אומר שהכוח החזק ביותר במציאות זה המוות. לא, לא. אני מסביר מדוע זה חשוב להאמין בתחיית המתים. זאת אומרת, תחיית המתים היא אמונה הכרחית למי שהוא אופטימי. אופטימי, הייתי אומר, שזה מילה אחרת בשביל מאמין. ולכן, מתחילים, קודם כל, עם תחיית המתים, זה הנושא החשוב. כדי שתהיה תחיית המתים, צריך להניח שאלוהים מתערב, צריך גם להניח שהוא קיים, אז גם זה כתוב. ברור? אבל המשנה לא מדברת באופן לוגי, באופן סיבתי, היא מדבר אנליטי, המשנה מדברת באופן קיומי. האמונה הישראלית נבחנת ביכולת של האדם לפתח אופטימיות. אתה אופטימי, אז יש על מה לדבר איתך. אתה פסימי, אז אתה לא איתנו. זה מובן? מה זה מודגים?
עולם הבא שהוא לא באופטימיות.
עולם הבא בלי תחיית המתים זה חצי אופטימיות. זה אופטימיות לנשמה, זה לא אופטימיות לגוף. זאת אומרת, זה אומר שיש חלק של המציאות שניתן להצלה, לגאולה, אבל יש חלק שהוא חלק די משמעותי, העולם החומרי, הלך עליו. בסדר? זה הרב קוק קורא לזה באורות הקודש, חצי ייאוש.
אבל גם הרמב"ם אומר, שבתחיית המתים לא יחזרו לגאולה.
זה באמת שאלה, זה באמת שאלה גדולה, כן? אבל ברור שהרמב"ם מאמין בתחיית המתים. כלומר, יש משמעות לשיבת הנשמה אל חיי הגוף, באיזה צורה זה כבר נושא רחב, כן? אני עוד לא יודע מה זה תחיית המתים. אבל ברור שהרמב"ם מאמין בתחיית המתים. מה ההיגיון שמאחורי תחיית המתים? ההיגיון הוא שלא ייתכן שהמוות ינצח. כן, בבקשה.
האם ייתכן שתחיית המתים
תבצע שזה מדעי? אתה כבר שואל, איך תהיה תחיית המתים? אין שום חובה להאמין שתחיית המתים תהיה נס. מי שיכול לתת הסברה רציונלית מדעית לתחיית המתים, סחתן ברוך הבא. לא יודע. לא יודע. לא יודע. לא רוצה להתחייב לכלום. אני אגיד לך את האמת. בתחיית המתים אני עוד לא הייתי. מאחר ועוד לא הייתי, אני לא יכול לדבר על זה. כן.
אמרנו תחיית המתים זה אופטימי.
כן.
יש לנו הלכה בערב כיפור, בערב ראש שנה, ללכת לבתי קברות, להסתכל ולהישבר שם. שם זה הפוך מאופטימי.
למה?
כן, זה גם המעשות שלו.
מה פתאום? מה פתאום? חז וחלילה, חז ושלום. דברים האלה, אלמלא שהם יצאו מפיך, הייתי אומר שהם כפירה. מה זאת אומרת? אתה אומר שאנשים הולכים לבית הקברות כדי לראות מה יהיה הסוף שלהם? זה שקר וחזר. שקר וחזר. מה פתאום? אדם הולך לבית הקברות כדי לראות מה האמצע, לא הסוף.
כתוב שם אפילו מעין של יהודים איך של הגויים.
כן, אני מסביר לך. שאנחנו הולכים לבתי קברות לא כדי לראות מה הסוף, אלא כדי לראות מה האמצע. האמצע זה שאדם מת. ועומד בדין. כן? אבל אנחנו אומרים, גם כן, מי שלא ראה קברי ישראל 30 יום, שימית אתכם בדין ועתיד להחיות אתכם בדין, נכון? יוצא שאני הולך לבית הקברות לא כדי לראות מה הסוף, זה לא פסימי. אני הולך לבית הקברות כדי לראות שיש דין, נכון? להיזכר בזה שאני צריך לעמוד לדין. זה מה שזה אומר.
אבל תראה שם כאילו מה שאתה אומר לי, כי זה לא אופטימי.
ודאי,
יש לו זמן בערב או שנה לאופטימי.
ודאי, בערב ראש שנה זה מה שיש לעשות, אין מה לעשות חוץ מזה. זאת אומרת, בערב ראש שנה, אתה כבר, את הראש כבש כבר הכנת שלשום, נכון? את הסימנים, אתה תכין, מה, 5 דקות לפני החג, זה לא כך מסובך.
20 שניות.
20 שניות. אבל, מה יש לעשות בערב ראש שנה? ראש שנה, אדם הולך לבית העלמין. למה? כי הוא רוצה להיפגש עם מציאות של דין. וזה בעצם אופטימי מאוד הדין. כי אם מעמידים אותי בדין, סימן שאני חשוב. סימן שיש למעשים שלי משמעות. ולכן צריך לעמוד בדין. אם אני לא הייתי חשוב, אז לא היו מעמידים אותי לדין. נכון? יש ביטוי כזה, אדם, פעם שמעתי על דרך חכמי המוסר. הם אומרים ככה, מה? כן, בדיוק. פעם שמעתי, אחד מחכמי המוסר אמר, שאדם רוצה לעמוד לבית המשפט של מעלה, הוא אומר לעצמו, טוב, מה אני אגיד להם? אני אגיד להם, תראו, אני לא כזה חשוב, אז מה אתם דנים אותי? נכון? אז אומרים לו, ככה? אז למה הקפדת כשפגעו בכבודך? לכן אמרו, מאוד מאוד הווה שפל רוח, שתקוות אנוש רימה, ובן אדם תולע. כלומר, התקווה שיש לאדם להינצל מן הדין, זה לומר שהוא רימה ותולע. לכן, הווה שפל רוח. טוב, זה על דרך הדרוש, כן, לא מחויבים לדרשות האלה. טוב, אבל, אז בואו נחזור לעניין, תחיית המתים, כפי שאמרנו, זה אופטימיות. הולכים מבית הקברות, אופטימי, נכון? רק אומרים לאדם, תזכור שאתה עומד בדין. אגב, מעניין, יש בגמרא במסכת ברכות דף ה', דף ס', דף ד', מה כתוב שם? שאדם שרוצה להתגבר על יצרו יזכור יום המיטה. מה המשמעות של הדבר הזה? מה זה יזכור יום המיטה? שיעמידו אותו על הדין. זה העניין. זאת אומרת, לא שאין משמעות לכלום. כי אין משמעות לכלום, מה אכפת לו מן החטא? אז יהיה חטא, עד רבה. כיוון שהכל פסימי, אז לפחות תהנה. כן, תהנה מן החטא. אלא מה? אתה אומר, לא, אתה עומד לדין, המעשים שלך משמעותיים. זה מה שזה אומר. וזה אופטימי. לא הבנתי את השאלה. אתה אומר, מלא, יש לי תעודת ביטוח. נכון, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אז למה בכלל אני צריך להתיירא? יש פה, לכאורה, בשאלה שלך, הוכחה. לכך שלא הייתה בשיעורים שבהם דדנו על זה.
לא, היה איזה דיון אחר, אבל תמיד, בכל מקרה, תמיד אומרים שאם אתה תעשה ככה וככה, יש לך חלק מהעולם הבא, אתה תביא לך בימיך, ויש לך חלק מהעולם הבא, תעשה את זה,
כן, אבל יש אלה שאין להם חלק מהעולם הבא.
כן, אבל אם תתחבא את ההורים שלך, אז כן יהיה לך חלק מהעולם הבא.
אז יש תהיה פה סתירה. נגיד, אם אני מכבד את ההורים, יש לי חלק מהעולם הבא. אבל אם אני כופר, אין לי חלק מהעולם הבא. אז עכשיו יש לי סתירה. אני חי בסתירה. אחד שיש לו חלק ואין לו חלק כאחד. נכון? אז מה, אתה חושב שהחלק שאין לו חלק, הצד שאין לו חלק, ככה ייפטר בלו כלום? איפה אתה חי? כן? אלא מה, יגיע חצי בן אדם לעולם הבא? לא נעים. איך יחתכו אותו? ככה, ככה, איך? כן? אלא מה? מה הסברנו בשיעורים הקודמים? מה זה כל ישראל שהם חלק עולם הבא? מה הסברנו בשיעורים הקודמים? לא, מה פתאום? זה בדיוק ההוכחה הנוספת שלא הייתה בשיעורים ההם. כן, אני רוצה להאמין שזה הוכחה לזה שלא הקשבת בשיעור. אנחנו הסברנו, עד רבה, שאם היה כתוב חוץ, הייתי מקבל דבריך. כל ישראל יש להם חלק מעולם הבא, חוץ מאלה שאין להם. נכון? אבל לא כתוב חוץ, כתוב ואלו. משמע שכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, ובכלל זה גם אלו שאין להם חלק לעולם הבא. ברור? זה הפשט של המשפט. כל ישראל ואלו. כן, גם אלו שאין להם חלק לעולם הבא, יש להם חלק לעולם הבא. אז איך אפשר להסתדר עם זה? אז זה מה שאתם שמעתם מהדרושים הבינוניים של בתי כנסת שכונתיים, אבל זה לא מה שהסברנו בשיעורים הקודמים. הדבר הזה רק בעצם מחזק אותי בהרגשה שאני כישלון חינוכי, כיוון שאני מלמד ולא זוכרים מה שאני אומר, אז אולי כדאי שאני אתפטר. מה אתם אומרים? לא, לא, באמת שלא, מה? מה אתה אומר? זוכרים, אתה אומר שיש זוכרים. יפה, יש אחד שהציל אותי. עכשיו, ניצלת את הקריירה שלי עכשיו. עכשיו, הסברנו, כל ישראל יש להם לפי האריזל בסופו של דבר חלק לעולם הבא. כלומר, כיוון שהוא מישראל, אז הוא חייב, אותו אחד שאין לו חלק לעולם הבא, הוא חייב שיהיה לו חלק. אז יעשו לו את המוות עד שיהיה ראוי שיהיה לו חלק. כמובן, כל מה, גלגולים, גהינם, ייסורים, כל מה שאתה רוצה, בסוף יהיה. זה מה שזה אומר. כן? כל מה, זה שכל ישראל שם את העולם הבא, עד רבה, זה לא סימפטי בכלל. זה אומר שלא יעזבו אותי בשקט עד שיהיה ראוי. בסדר? ולכן אמרנו, גם בשיעורים הקודמים, שיש עדיפות להיות גוי מאשר יהודי, כי הגוי יכול לצאת מהמשחק אם הוא רוצה. בסדר? זוכר את זה? טוב. אז סך הכל, התגליתי עכשיו כבעל כישרון פדגוגי בלתי רגיל, כיוון שהזכרתי לך את מה שהיה. אז עכשיו זהו, אני ממשיך ללמד. אז אלו שאין להם חלק עולם הבא מתחילים בהאומר אין תחיית המתים מן התורה ואין תורה מן השמיים ואפיקורוס. כלומר הולכים בסדר ההפוך, הסדר המציאותי. אגב, גם מצאנו דבר מאוד מעניין, זה מאוד דומה לצורת ההיגיון של רש"י בתחילת פירושו לתורה. מה אומר רש"י בתחילת פירושו לתורה? אמר רבי יצחק, לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהמצווה הראשונה. מאוד תמוה, איך רש"י יודע? רש"י הוא סך הכל נברא, הוא לא בורא, נכון? הוא לא אלוהים, הוא לא נותן התורה. איך הוא יודע מאיפה התורה צריכה להתחיל? כלומר, מי שנתן את התורה, הוא זה שיודע איפה התורה צריכה להתחיל. מה? אז רבי יצחק, אותו דבר. רבי יצחק גם כן, עד כמה שאני יודע, הוא לא אלוהים, הוא נברא, ואתה אני חושב שאתה גם יודע את זה, ולכן זה סתם היה, זה סתם היה התעקשות. רבי יצחק יודע, הוא רק סך הכל נברא, והוא לא אלוהים, אז איך הוא יודע מאיפה התורה צריכה להתחיל? כן, זה פשוט דבר תמוה מאוד. הקדוש ברוך הוא יגיד לך מאיפה התורה צריכה להתחיל.
היגיון.
מה היגיון?
היגיון. אמרנו כל מה שלא כתוב בתורה, בהיגיון הבריא, זה תורה.
מאה אחוז, אבל ההיגיון היום הוא דווקא להפך. מדוע? כי אם היית שואל את אריסטו, למשל היית נותן לאריסטו את החומש לקרוא, אתה אומר, אריסטו, שמעתי שאתה יודע לקרוא מהר, בוא תיקח את הספר הזה, עוד 5 שעות אני חוזר, תגיד לי מה קראת. הוא אומר, תראה, קראתי את התורה בראשית, שמות ויקרא, מדבר, מעניין מאוד. תגיד אריסטו, מה היה הדבר הכי מעניין שקראת שם? מה הוא יענה? בריאת העולם. כלומר, בריאת העולם, איך אמר אריסטו בספר המטאפיזיקה? שהחוכמה יותר נעלה היא חוכמת ההתחלות. זה החוכמה והידיעה. לכן ברור שלפי אריסטו, מה שאתה קורא היגיון בריא, מחייב שלא היה צריך לתת את התורה, אלא מבראשית. הייתי אומר שאריסטו אפילו האישה שואל, מומה טעם המשיך בחודש הזה לכם? כך שלומר שזה דווקא הגיוני להתחיל מבראשית, דווקא להתחיל מהחודש הזה לאחר, לא כך מובן. אלא מה? אולי זה מראה על צרות האופקים, חס ושלום, של רבי יצחק או של רש"י, שזה יהודי כזה פרקטי, הוא רוצה לדעת מצווס, תגיד לי מה עושים, מה ההלכה? אין? מה ההלכה? מה המצווה הראשונה? כל השאר סיפורים, לא צריך סיפורים. אין? זה כמו שבישיבות מדלגים על האגדות, לא צריך כל הסיפורים האלה. תכלס, מה ההלכה? מה ככה רש"י? לא מתאים. אלא צריך לדעת שרבי יצחק מייצג את היהודי. הוא יהודי, נכון? היה רבי יצחק. ולא קוראים לו רבי. וגם רש"י היה יהודי. והתורה למי ניתנה? ליהודים. רגע, ניתנה ליהודים. ולכן התגובה הספונטנית של היהודי היא חלק מהבנת הטקסט. ומאחר והטקסט אומר, והטקסט פונה ליהודים, והיהודים אכפת להם ממצוות, אז זה שאלה, למה פתח בבראשית? כלומר, אם התורה הייתה ניתנת ליוונים, אין שום בעיה למה פתח בבראשית, אבל היא ניתנה ליהודים. עכשיו, מה הנחת היסוד שמאחורי התגובה היהודית? שכל ידיעה מטאפיזית, גדולה ככל שתהיה, אם אין לה השלכה מעשית, לא מעניינת אותנו. ולמה היא לא מעניינת אותנו? כי זה סימן שהיא שקרית. אתה לא יכול לדעת על מה אתה מדבר. יש תמיד ביטוי כשעומדים גמרא, כשרוצים לדעת אם חקירה היא נכונה, מה אומרים? למאי נפקא מינה. נכון? כלומר, נפקא מינה מראה את הסבירות של החילוק שאתה חילקת. אבל אם אתה חילקת איזשהו חילוק שאין לו השלכה מעשית, אולי החילוק שלך הוא סתם בלוף. בסדר? ולכן, רש"י אומר, מה טעם פתח בבראשית? הוא צודק, כי הוא יהודי. ומה באמת התשובה של רבי יצחק? כי יש השלכה פוליטית. שאם יאמרו אומות העולם כך וכך. זאת אומרת, אם לא הייתה השלכה פוליטית, ברור שזה לא היה נכתב. אתם רואים שזה צורת היגיון הפוכה מההיגיון היווני. כן. כן, זה עוד נקודה שדיברנו עליה בשיעורים על בראשית. נכון? אלה של הטלוויזיה. זאת אומרת שיש חשיבות לזה שגם נדבר עם הגויים. אבל זה ניתן לישראל שידברו עם הגויים. זאת אומרת שההיגיון היווני אומר להתחיל מהמופשט, ההיגיון היהודי אומר להתחיל מן המעשה. אותו דבר יש פה במשנה, הכופר הראשון שלנו זה האומר אין תחיית המתים מן התורה. עד כאן מובן? בסדר. מה? תחיית המתים זה דבר מעשי. מציאות השם זה לא דבר מעשי. נכון? אז אני מתחיל מהסוף של השרשרת. כמו שרש"י אומר, אני רוצה לדעת מה עושים. וגם אם אתה מתחיל מבראשית, זה בגלל שיש אחרית, בגלל שיש נפקא מינה פוליטית, נכון? אז אותו דבר, כשאנחנו מדברים על הסדר של האמונות במשנה, אנחנו מתחילים מן האמונה בעלת ההשלכה הפרקטית, דהיינו תחילת המתים, המתים יחיו או לא, זה חשוב. אמרת לי שהמתים יחיו, עכשיו אני רוצה לדעת מאיפה אתה יודע את זה, מן התורה, ומי נתן את התורה? אלוהים. יש אלוהים כך, ברור? עיקרי האמונה נכתבו לפי הסדר הלוגי. כן? הרמב״ם רצה להסביר לנו בדרך פילוסופית של ענף ושורשים. כן? אז מתחילים מהשורש, אחר כך הענפים. אגב, יש לציין שמתי נכתבו ה-13 עיקרים לרמב״ם? מתי הם נכתבו? בימי הרמב״ם, נכון? זה לפני 850 שנה. כן? אז הרמב״ם כתב את העיקרים. הוא לא יכול היה לכתוב אותם לפני זה, כי אז הוא לא חי. הוא גם לא יכול לכתוב אחרי זה, כי הוא כבר היה מת. אבל בתקופה של הרמב״ם, הרמב״ם כתב את 13 העיקרים לרמב״ם. כמה זמן עבר ממשה רבנו עד הרמב״ם? 3,000 שנה בערך, נכון? איך היהודי הסתדר 3,000 שנה בלי 13 העיקרים לרמב״ם? הוא לא היה צריך את זה. כלומר, הניסוח של היהדות בצורה של עיקרים ומשנה מסודרת, זה תולדה של ההידרדרות של היהדות. או כמו שאמר הרב הנזיר בכתב יד, מי שנגנזה נשמת היהדות, סודרה משנתה. עברו ממשנה, מנשמה למשנה. לכן, אמרו גם שצריך ללמוד משניות כדי לקבל הערת נשמה, כי משנה אותיות נשמה, זאת אומרת, מהשמה שנשמה אותיות משנה. זאת אומרת, יש דבר שהוא מאוד חי, נשמתי, והוא אחר כך מסתדר בצורה סדרנית, משנה. בסדר? כן, בבקשה, אדוני, דבר. איזה ערך יש בלכפות על אדם להאמין במשהו? השאלה בלתי מובנת, אי אפשר לכפות על אדם להאמין במשהו. רגע, זה לא כפייה, זה תיאור תולדה. זאת אומרת, מי איתנו בקלאב? מי שמאמין בזה.
אבל איזה משמעות של אמונה נוצרה בגלל איום?
היא לא נוצרה בגלל איום, הוא מאמין בזה. מי אמר שהאמונה נוצרה בגלל...
אני אשנה פה מפגישה, מה יקרה אם
לא תאמין? לא, 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 סליחה.
אני קורא את זה, אוקיי, אני מפחד טוב,
אני אעבור. אבל אני חושב שזה בדיוק הפוך, המשנה לא עושה את זה. המשנה אומרת, מי אין לו חלק לעולם הבא? אז הוא אומר, מי שלא מאמין בזה כך וכך. עכשיו, למה הוא מאמין? זה לפני התיאור הזה. האומר, האומר, אין תחיית אמיתי מן התורה, היה קיים לפני שהמשנה נכתבה. ברור?
כן, אבל אדם הוא מתכבד היום.
לא, זה לא אמור לשכנע אותו, זה רק אומר לו שזה נושא רציני, לכן הוא מברר. הרי אי אפשר לכפות אמונה, אני לא מבין איך אפשר לכפות אמונה בכלל. לא, כלומר, לכן אני כופר בשאלה. השאלה היא אתה אומר כך, איזה ערך יש לאמונה שניתנה בכפייה? כלומר, הנחת היסוד של שאלתך זה שיש דבר כזה אמונה בעקבות כפייה. אני לא חושב שיש דבר כזה.
אדם שמגיע למשכנה
כן.
מה הוא אמור לעשות עם עצמו?
אדם שמגיע לאמונה, למסקנה אפיקורסית, מה הוא יעשה עם עצמו? אז הוא יהיה אפיקורס. מה אתה רוצה שהוא יעשה? שיכפה על עצמו לא להאמין במה שהוא מאמין? לא לחשוב מה שהוא חושב? מה הוא יעשה? לא, אף אחד לא מעניש אותו. לא, זה השאלה של הגמרא, וכל כך למה? אנחנו עוד לא הגענו לתשובה של הגמרא. בסדר? מידה כנגד מידה סליחה זה בדיוק ההפך מעונש. הנה בוא נקרא את זה, וכל כך למה אתה הצצת, אז אין ברירה, הרסת לנו את הכל, אז טוב אין ברירה, זה מודפס. וכל כך למה עונה הגמרא טענה, יש ברייתא שאומרת, הוא כפר בתחיית המתים, לפיכך לא יהיה לו חלק בתחיית המתים, שכל מידותיו של הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה. האמת היא שהביטוי המקורי, זה מובא לרבי עקיבא איגר, זה במסכת סוטה, במידה שאדם מודד, כך מודדים לו. אשים לב שהגמרא לא אמרה שזה עונש. היא אמרה שזה מידה כנגד מידה, שזה הביטוי ההופכי לעונש. כלומר, מה שאני פתוח לו, לזה אני פתוח. למשל, אדם שסותם את הנחיריים ואת הפה, התולדה היא שהוא לא ינשום, ואז יחנק. לכאורה, מה הוא עשה? הוא סך הכל רק סתם את הנחיריים ואת הפה. אז למה אתה מעניש אותו שהוא נחנק? כי הוא לא פתוח אלא אוויר. זה מידה כנגד מידה. הוא עצמו מידה. מה זה מידה? זה כלי קיבול, כלי מדידה. במידה שאדם מודד, כך מודדים לו. אז מה שבא בכלי המדידה הוא לפי צורת הכלי. אם הכלי סגור, לא ייכנס בו כלום. הכלי פתוח, ייכנס. כלומר, אני אביא לך דוגמה אחרת. אתה שמעת על הסופר הצרפתי אלבר קאמי. הוא האמין בעולם הבא או לא? הוא אומר שלא. אין עולם הבא, הכל בלוף וכו'. עכשיו תאר לעצמך שאתה לוקח את קאמי ואתה מכניס אותו לחיי העולם הבא. מה עשית לו?
שיגעת אותו.
אתה הרגת אותו. זאת אומרת, אתה הלכת נגד כל העצמיות של כל מה שמחיה אותו. הוא חי מזה שאין עולם הבא. ואתה שם אותו בעולם הבא? זה אכזריות נוראה. לכן אומרת התורה, הגמרא, מידה כנגד מידה. כלומר, במידה שאדם מודד, כך מודיעים לו. זאת אומרת, שיש פה זכות עצומה לאדם, שהעולם שלו הוא כפי המידה שהוא רוצה בה. לא, לא, זה לא עונש. אני אסביר לך יותר מזה. אני אספר לך סיפור. זה שמה סיפור. רק שנייה, סיפור. סיפור. יש לנו זמן. סיפור. יש יהודי, ראש ישיבת אור החיים בירושלים, הרב ראובן אלבז. שמעת עליו? פעם הוא עבר ברחוב, שמע שני יהודים מתווכחים האם יש תחיית המתים או לא. אחד אמר, יש תחיית המתים, מה זאת אומרת? שם, זה אגדות, זה מיתוס, זה שטויות. אז הרב עובר, אומר, אתה לא מאמין. לא נורא, אתה לא תהיה שם. הוא נפגע. מה, הרב מקלל אותי? מה אכפת לך? אתה אמרת שם. זאת אומרת, זה המשמעות של המידה כנגד מידה. הזמינות של האדם אל הדבר יוצא לפי זה שהאומר אין תחיית אמיתי מן התורה, זה לא אדם שאם אתה שואל אותו תגיד יש עולם הבא או לא, אז הוא אומר אין, אלא הכוונה זה אדם שזו סיסמת החיים שלו. כלומר, זה מה שמוקרן מכל עולמו. אז איך אני יודע אם אדם באמת מאמין בתחיית אמיתים? לא על פי ההצהרה שלו. ההצהרה שלו לא אומרת כלום. יש אנשים שאומרים יש אלוהים, הם לא יודעים אם זה נכון או לא.
מה עשה?
זאת אומרת, אם הוא אופטימי, זה סימן שהוא מאמין בתחיית המתים. ואם הוא פסימי, סימן שהוא לא מאמין בתחיית המתים. תהיה ההכרזה הרשמית שלו אשר תהיה. הבנת? אני לא יודע. אני לא שאלתי את רבי נחמן. מה? אני בהלם טוטל עם מה שאתה אומר. כן, רבי נחמן ברסלב אומר לו לחקור. הוא עושה כאילו שהוא אומר את זה. הרי הוא בעצמו כותב שאף על פי שאסור להסתכל בכל דברי הפריקורסות האלה וכו', אבל הצדיק, צדיק הדור, שהוא מבחינת משה, הוא מחויב דייקה לעיין בדברי הפריקורסות האלה. כי המון העם הוא לא נחשב. זאת אומרת, מבחינתו של רבי נחמן, הצדיק הדור הוא כל הדור. אז מספיק שהוא יעשה את זה. ברור?
כן, אז אתה אמרתי, אם לא צדיק הדור אני אגעת אליו, אם אדם פשוט אני אגעת אליו, הוא אומר לו...
אבל המטרה של האדם הפשוט זה להפוך לצדיק הדור. עכשיו, והרב קוק גילה לנו סוד גדול מאוד במאמר הדור, שהדור שלנו עלה למדרגת צדיק הדור. ולכן, מה שהיה נכון עבור רבי נחמן לבדו, הפך להיות נכון לכלל כולו. לא, האם הייתי שואל את רבי נחמן, והוא אומר שאני צודק. למה? מה, הוא היה כופר במאמר הדור? ודאי שלא, לא יכול להיות. מה? יודע שרבי נחמן היה משחק שחמט עם המשכילים? מדי פעם ככה, פוגש את המשכילים, את האפיקורסים, משחק איתם שחמט. כן, רבי נתן אומר, אין לי את הכוח של רבינו. מה אתה אומר? מי שרוצה לזכות לחיי העולם הבא,
הוא מאמין, נכון? ברגע שהוא מאמין, הוא הולך, מאמין בזה. אם הוא הולך
לתבורות, אז הוא מסודר. לא הבנתי, אתה מקצר בדבריך והם נראים לי עמוקים, לא הבנתי.
יש לו אמונה, לא המחשבה, ככה מעשית.
נכון.
אז אם הוא הולך לבית
תבורות, השאלה למה הוא הולך לבית
תבורות? הוא הולך לאופטימי, הוא הולך לאופטימי.
כן, אם הוא הולך לבית הקברות מתוך... כן, מסודר, אם הוא הולך מתוך אופטימיות. ברור, ברור. זה כבר שאלה, מה ההבדל בין תחיית המתים לעולם הבא? עוד לא נכנסנו לזה. אני בינתיים במילה האומר.
בסדר,
הבנתי, אבל אני אומר שאנחנו במילה הראשונה של הביטוי, במילה האומר. זה, כי אתה כבר מניח בשאלה שלך שיש הבחנה בין עולם הבא, תחיית המתים. אתה כבר יודע את ההבחנות, אני עוד לא יודע אותן. בסדר? תלוי, אדם שלא מאמין באמת, הוא יכול ללכת לבית הקברות כדי להראות שזה הסוף. כן, למשל, בזמן המהפכה הצרפתית, בשלטון היו אנשים שלא האמינו בכלום. אז הם ציוו לחרות על השער של כל בתי הקברות של צרפת, כאן מנוחת נצח. כן? מנוחת, לא, אבל מתכוונו להגיד. זהו, נימה.
זה מנוחת
עולמי. עולמי, זה לא נצח. עולמים, יש עולמות, יש... כן. בבקשה.
אמרת שאינם שמנהל
את החיים
של
עצמי
לשירוע מין בנורמלי, אז הוא לא הזכיר את זה כסף. איך הוא רוצה
ש... מה? כן, זה ודאי, כי הרי... אין משמעות לזה שהוא יגיע לתחיית המתים.
אבל בסוף כן יגיע, כי אומרים, הוא יצא את
התנועה. אז כנראה שכל ישראל הם קצת מאמינים. כלומר, כל ישראל הם בסופו של דבר אופטימיים. זה מה שזה אומר. כן? אבל זה צריך הרבה תחינה כדי לחשוף את זה. צנטריפוגות וכל מיני דברים כאלה. טוב, אז אם כך, התקדמנו קצת. האומר, אין תחיית המתים מן התורה. כאן אני רוצה להתייחס למילה האומר. המילה אומר מצויה במסכת אבות, נכון? הוא היה אומר. שמעון הצדיק אומר. אנטיגנוס יששכרו אומר. או לפעמים הביטוי הוא היה אומר. מה המשמעות של הביטוי אומר? זה ביטוי מאוד לא פשוט. אומר, הכוונה שזה מה שהוא אומר. זה המוטו שלו. פעם שמעתי מפילוסופית אחת שאמרה, מי שכל הזמן אומר אותו דבר, זה סימן שיש לו מה לומר. כי זה מה שהוא אומר. כן? אתה רואה את שמעון, את שמואל הקטן. כתוב בגמרא, במשנה, שמואל הקטן אומר, מפה לא יבחר, אל תשמח. זה פסוק. זה פסוק במשלי. אז מה יש לו לומר? פסוק במשלי? גם אני יודע להגיד פסוק במשלי. כן, אבל אני לא אומר אותו. כלומר, שמואל הקטן, כשאתה רואה את שמואל הקטן, אתה רואה את הפסוק הזה, גם אם הוא לא פתח את הפה. זה מה שהוא אומר. או כמו, כולו אומר כבוד. כן? זה מה שמוקרן ממנו. אז האומר אין תחיית אמיתי מן התורה, זה כנראה שזה מה שהוא אומר. זה מה שיש לו לומר. וזה לא קשור בכלל להצהרה. יש הרבה פעמים אנשים, יש להם הצהרות על אמונותיהם שהן רחוקות ממה שהם באמת חושבים. כן? בואו. אז האומר אין תחיית המתים. אז אני מבין. מידותיו של הקדוש ברוך הוא, מידה כנגד מידה. בואו נראה שוב את דברי הגמרא שהקדמנו אותם, שהצצת בהם ולכן אנחנו מוכרחים להתייחס אליהם. כתוב כך, וכל כך למה? טענה. הוא כפר בתחיית המתים, לפיכך לא יהיה לו חלק בתחיית המתים. אני רוצה פה להביא לכם את הקריאה של המשפט הזה שיש לרבי צדוק הכהן מלובלין. רבי צדוק הכהן מלובלין, אחד מגדולי המעמיקים של היהדות במאה ה-19, רבי צדוק הכהן מלובלין, רבי צדוק כמו שאומר, הוא אומר שצריך לקרוא את זה ככה, אין לו חלק בתחיית המתים, לפיכך כפר בתחיית המתים. לא. למה הוא כופר? כי באופן מהותי הוא לא שייך לשם. אבל מעניין. אז זה עוד יותר צודק. אין לו שייכות לזה. אז מה הוא עושה שם? כי הוא קורא תמיד את ה... הוא אומר שצריך לקרוא את כל התורה בשני אופנים. לפי הידיעה ולפי הבחירה. לפי הידיעה זה כך, לפי הבחירה זה הפוך. כלומר, ואז לפי הידיעה האלוהית מוכרחים לומר שבעצם הכל ידוע מראש, אז בעצם זה אומר שמלכתחילה אין לו חלק, לכן כפה. בסדר? עכשיו
כמו שאדם משפט סוף הגזר דין הוא מתפרע,
נו
בגלל שאין לו אז הוא כופר.
נכון, יפה, בדיוק זה. עכשיו אם זה נכון מה שכתוב כאן, אז לא מובן מה שכתוב במשנה. האומר אין תחיית המתים מן התורה. תסתכלו ברש"י. מודפס פה מצד שמאל למעלה, באמצע העמוד. רש"י אומר, האומר אין תחיית המתים מן התורה, שכופר במדרשים לדרשינן בגמרא לקמן מניין לתחיית המתים מן התורה. ואפילו יהא מודה ומאמין שיחיו המתים, אלא דלא רמיזה באורייתא כופר הוא. הועיל ועוקר שיש תחיית המתים מן התורה, מה לנו ולאמונתו? וכי מאיכן הוא יודע שכן הוא? ולכך כופר גמור הוא. למה דברי רש"י האלה אינם סבירים כלל? כי מה אמרה הגמרא? הגמרא אמרה, הוא כפר בתחיית המתים, לפיכך לא יהיה לו חלק בתחיית המתים. לא כתוב מן התורה. אבל היא מסבירה את המשנה. אז לכן, לא ייתכן מה שכתוב כאן. תסתכלו בצד, יש בהערה של המסורת הש"ס, כתב באר שבע, כן, בית שין, כתב באר שבע, שאין זה מדברי רש"י. כלומר, כי לא ייתכן שרש"י יכתוב דברים כאלה. כן? מה אתה אומר?
אפשר אולי להבין מהתורה, לא
מדרבנן. מדרבנן אמיתי מדרבנן. יפה, רעיון טוב.
אבל... אין מהתורה, זה לא דבר הייתה, אבל בעיני לא דבר הייתה.
כן, אבל האמת היא שיש פה טעות במשנה. במשנה המקורית לא היה כתוב מן התורה. והיה כתוב, אלו שאין להם חכם בא, האומר אין תחיית המתים, פסיק.
יש גרסה
כזאת, הגרסה המקורית, בשטיינזלץ הוא הביא את הגרסה המקורית, נכון? הגרסה המקורית הייתה בלי המילים מן התורה, זה הרבה יותר הגיוני, בגלל הברייתא. הברייתא מוכיחה שצריך לתקן פה במשנה. מה? לא, אבל איך אתה אומר, אבל לפני כן, אתה אמרת, למה אין לו חלק לתחיית המתים? בגלל שהוא כופר בתחיית המתים. אבל לא בגלל שהוא כופר בתחיית המתים מן התורה. לפי רש"י פה, אפילו אם הוא מאמין בתחיית המתים, רק הוא לא חושב שזה כתוב בתורה, אז זה לא חלק מהמבא. זה כבר קושיה אחרת. מאיפה לא לאדם להאמין בתחיית המתים? זה שאלה, כן? אולי הוא מאמין בתחיית המתים בגלל שהוא אדם אופטימי מלכתחילה? אולי. או בגלל שהוא קיבל את המסורת בעל פה, שיש לו מסורת בתורה שבעל פה שיש תחיית המתים, ולא שזה כתוב בתורה. נכון? כי הרי רש"י אומר שהוא כופר במדרשים שדורשים לקמן. עכשיו אני לא מבין, אתה יודע שבגמרא יש הרי דיונים מאיפה יודעים תחיית המתים מן התורה? יש תנא אחד שאומר כך, השני חולק עליו ומביא פסוק אחר. למה? כי יש לו קושיה על הפירוש הראשון. יוצא לפי זה שהתנא השני הוא אפיקורוס לפי התנא הראשון. זה דבר שלא סביר בכלל, נכון? ומי שיש לו כל הקושיות ולכן הוא דוחה את כל הדרשות, אז מה נעשה איתו? אגב, הרמב״ם באיגרת תחיית המתים אומר שהמקום היחיד שבו מפורש תחיית המתים בתנ״ך זה בספר דניאל. אז יוצא לפי זה שהרמב״ם הוא אפיקורוס גמור, כי הוא אומר שאין תחיית המתים מן התורה, רק מהנביאים, מהכתובים, כן? גם כן לא סביר כלל. אלא ברור שהמילים מן התורה צריך למחוק אותן. עד כאן מובן? בסדר. עכשיו אני רוצה להוסיף בכל זאת. פירוש, כבר הגיע המבזק, בכל זאת, עוד דקה אני יכול. כן, חשוב. יש פירוש של הרב יהודה ליאון אשכנזי מניתום, עליו השלום, הוא הסביר שצריך לקרוא את זה ככה. האומר אין תחיית המתים מן התורה, הכוונה שהתורה שלו לא מחיה מתים. אדם יש לו תורה, אבל היא לא מחיה מתים. זה נורא, אין לו חלק מהעם הבא. מובן מה שאני אומר? מה? יש לו תורה, אבל היא לא מחיה מתים. אני אסביר מה זה להחיות מתים. זו שאלה ששאלו את מהרשדם. מהרשדם, רבנו שמואל דימדינה. נכון? תלמידו הגדול של רבי יוסף תיצק. מגדולי רבני סלוניקי. שאלו אותו, איך זה יכול להיות מה שכתוב בגמרא, שכל אמורה ידע להחיות מתים? אז אם ככה, למה מתפעלים מאליהו ואלישה? סך הכל, כל מי שעבר קורס סמסטר ראשון באמוראות, הוא כבר יודע להחיות מתים, מה הסיפור? ענה מהרשד"ם שהשאלה היא בכלל לא שאלה. מה זה להחיות מתים? כתוב בגמרא, צדיקים אפילו במיטתם נקראים חיים, רשעים אפילו בחייהם נקראים מתים. אז מה זה להחיות מתים? להפוך רשע לצדיק, כלומר להחזיר אותו בתשובה. זאת אומרת שכל האמוראים הייתה להם תורה כזאת שהייתה מחיה מתים. אתה יכולה להחזיר בתשובה. אז אם יש לאדם תורה, ולתורה הזאת היא לא תורה סימפטית, היא תורה שלא מחיה מתים, אז זה לא תורה, אז אין לו חלק לעולם הבא. מובן? בסדר? עכשיו, בכל זאת יש פה שאלה. במשנה כתוב אין לו חלק לעולם הבא, בברייתא כתוב אין לו חלק לתחיית המתים. אז אולי זה, אולי לא. בזה נעסוק בעזרת השם יתברך בפעם הבאה. שלום.